אמן.
ושושנה בת רבקה.
אמן. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. כותב בעל התורים, רמז רמז להם, שני פעמים פי פקוד יפקוד, לומר שיבוא גואל בן פי שנים, בן 80 שנה, ויפקוד אתכם. ועוד יפקוד, שהוא לשון חיסרון, כמו ולא נפקד ממנו איש. לומר שתחסיר את המניין של פקוד, מ-400 שנה שהקדוש ברוך הוא ציווה, נשאר 210 שנים. כך כותב בעל התורים. שם מדובר על גלות אחת, אותה גלות שישבנו במצרים, שאף על פי שרבנו ארי אומר שכל הגלויות יונקות מאותה גלות שנכנסו למצרים. אבל על עצם הגלויות, וכרגע אני מדבר גם על הגלות של כלל ישראל וגם על הגלות של כל אחד מאיתנו בנפרד. בגלות של כלל ישראל אנחנו לא כל כך מעורים, אנחנו לא יודעים מה התוכנית הכללית של בורא עולם. אנחנו רק יודעים שאנחנו רוצים מאוד להיגאל, ובפרט מי שיש לו בן או אח או אבא או קרוב משפחה שנמצא בלחימה, והוא מספר לו מה קורה שם, מה קורה בחזית. אז קנים את זה אותו. אז בחזית בצפון אין יותר מדי מה לשלוח. בדרך כלל זה טייסים שעושים את העבודה כרגע. אבל בחזית בדרום אתה מדבר על רבבות, חיילים, השם ישמור אותם, שמחרפים נפשם רגע רגע, שנמצאים שם. השלישי שעבר, אמרנו שנלך לשם בעזרת השם ונמסור דרישת שלום מהנוכחים פה, ומוסיוף, באמת נסענו לשם לזיקים על שערי עזה, לעשות שם סיום כל הזוהר הקדוש שנקרא לשמירתם של החיילים, עם סעודה בשרית, כדי שיהיה שם סעודת מצווה להכיל אותם, לומר להם שיש לנו הכרת הטוב, ואז אתה אומר להם תודה רבה, והם אומרים על מה? אתם מחרפים נפשכם, אמרו זה ברור מאליו, כל יהודי היה עושה זה בשביל יהודי אחר. אבל תודה רבה לכם שהבאתם מהזמן שלכם לבוא אלינו. בחזית אין ימין, אין שמאל, אין אשכנזי, אין ספרדי, אין דתי, אין חילוני, אין מתנחל, אין נטורי קרתא, אין שם כלום. אין שם. שם אתה יכול להיות בכל 3-4-5 דקות, 10 דקות, אתה שומע הפגזות רציניות, פצצות רציניות. אומרים תודה רבה שבאתם, תדעו שאם יש הזעקה יש לכם 15 שניות לרוץ למיגונית. הצלחתם טוב, אם לא, שמע ישראל, פללו שלא נפל עליכם. בסדר? אבל שם אתה רואה שיש ביטוי למלחמה. אנחנו פה נמצאים בחסדי שמיים גמורים שאין פה ביטוי למלחמה. הכל כרגיל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא ששומר על עמו ישראל. אז יש את הגלות הכללית, כל מה שעם ישראל עובר תלאות לאורך כל השנים, ויש את הגלות הפרטנית, כל אחד מה שהוא עובר. אחד הגלות שלו מתחילה ומסתכמת ברשב"א מוקשה. הוא לא מצליח להבין את הרשב"א, זה הגלות שלו. שאר הדברים שאנחנו קוראים להם גשמיים הם בסדר. הוא בריא, אישה בריאה, ילדים בריאים, פרנסה ושפע. אצלו הבעיה זה הרשב"א. יש אחד, הוא רווק מבוגר. יש אחד, אין לו ילדים. יש אחד, יש לו ילדים. אבל אין לו חיים בגלל הילדים. לא משנה אם זה בגלל רפואי או רוחני או נפשי. זה נקרא גלות פרטית. וכאן מגיע הבן ושואל, וזו שאלה שאתה נשאל הרבה מאוד פעמים מיהודים טובים שזכו לחזור בתשובה. והם שואלים, אפשר לדעת למה סובלים כל כך הרבה? זה השאלה שלהם. אפשר לדעת למה סובלים? למה כל הסבל הזה? אפשר לדעת? וכיוון שזה נשאל בשיעור, אז תמיד יש את אלה שקופצים כדי לעזור לרב. הראשון אמר, למה? יאמרו הגויים. יהודי לא שואל למה. סובלים. טוב. התשובה הזאת היא נכונה, רק צריך לדעת שזו תשובה ששייכת לדורות הקודמים. בדור הקודם, היית אומר לבן, ככה השם רוצה, היה אומר, טוב, מוריד את הראש. למה עושים? ככה. ככה השם ציווה. טוב. היום מגיע הדור, והקדוש ברוך הוא לא טועה, שהנשמות שהוא הביא לעולם זה נשמות ששואלות למה? למה שומרים שבת? למה לשמור את העיניים? למה לשמור ברית קודש? למה אסור לקחת ריבית? אז כל אותם מקומות שרבותינו הקדושים נתנו טעם למצווה, אף על פי שהיא לא סודה של המצווה, כמו בעל החינוך, ענו השלום. יש את רצון השם, אבל יש דברים שמקרבים את המצווה לשכל. מה נעשה עם אותם חוקים שאין בהם טעם? היום יש דור ששואל על כל דבר למה ואיפה זה כתוב ומי אמר לך. אז התשובה הזו שאמר אותו בחור היא תשובה נכונה למה יאמרו הגויים. אבל זה לא כל כך מתאים לדור. אז מה התשובה? מה היינו מתרצים לאדם ששואל למה כל כך סובלים? אז נענה אחד הדוברים ואמר, אני אגיד לכם, מחילה הרב שאני מדבר, כן, מה? סובלים גלות בגלל העוונות, זה פשוט. אין איסורים בלא עוון. ואם אתה רואה שיש גלות, לא משנה אם זה בכלל ישראל או בפרט, זה מחמת סיבה אחת, שיש לנו עוונות. טוב, שמעתי מה שהוא אומר. ואמרתי לו, אני יש לי שאלה. אז הוא אמר לי, תשאל. תשאל, אם לא תשאל, איך תדע? אז אמרתי לו, יתרו שומע? איפה יתרו שומע? תקשיבו טוב, אם יתרו שומע, הוא יגיד אם זה נכון או לא. שאלתי אותו שאלה אחת, יתרו. אם באמת הגלויות מגיעות מחמת עוונות, למה תחילת התורה והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אומר המדרש, אלו ארבע גלויות שרמוזות בפסוק הראשון בתורה, שחייבות להיות בעולם. לא הבנתי. עוד לא היה עוונות. זה לפני חטא אדם הראשון. אז על מה אתה רוצה? על מה אנחנו צריכים להעניש? לא הבנתי. אבל אני לא מבין למה. בוא קודם כל נחטא, ואז תגיד לי, תראה מה עשית? נו, נו, נו. אבל זו הייתה שאלה של אדם הראשון. אמר לו, בעלילה אתה בא אליי, שכבר כתבת בתורתך אדם כי ימות באוהל. על מה כתבת ימות? מה כתבת בתורתך דבר שהוא לא אמת? ימות שייך אחרי חטא. אז למה הבאת לי את זה? ולא ענה לו הקדוש ברוך הוא. משמע שבאמת יש כאן סדר הנהגה של בורא עולם שצריך להבין אותו. גם בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם. חוץ מידוע תדע כי גר יזר רחב ברצו להם בעבדון ועינו אותם 400 שנה, וגם הדגוי אשר יעבודו דן אנוכי באחריכן יצאו ברכוש גדול, שזה מדובר על מצרים. רבותינו אומרים שמדובר שם גם כן, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. מה דרשו רבותינו? את זה יתרו לא זוכר. אימה זו בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו יוון, נופלת על האב, אלו אדום הרשעה. מה זה קשור? אם אתה רוצה לדבר שצריך להיות גלות של מצרים, בוא נגמור שם. הוא מראה לו את כל הגלויות, סליחה, הגלויות לא באו מחמת זה שחטאנו? מסתבר שלא. ואני חושב שיש שאלה, זה נקרא בלשון העולם שאלת המיליון דולר. אז אני אשאל אותה, כי כל השאלות הקשות אני מגיע לפה שתתרצו לי. זו שאלה, תלוי איזה שאלה, איזה רובד, פשט, רמז, דרש, סוד, זה תלוי. את השאלה לא אני שואל, שואל אותה בעל הנתיבות שלום מסלונים. והוא שואל, כשנכנסו 70 נפש למצרים, בניו ובני בניו איתו, כולם באו למצרים, מה היה המעמד שלהם מבחינת רוחניות? צדיקים או לא צדיקים? אי אפשר להגיד רשעים חס ושלום, זה יעקב ובניו, אבל צדיקים או לא צדיקים? צדיקים, כמה צדיקים? בני יעקב, בני יעקב, הנכדים שלו, אלה גדלו בחממה של רוחניות. הם נולדו רק לאחר שיעקב מגיע ומסתכל באוהל, איפה שהוא רואה את שמו של הקדוש ברוך הוא, שכינה שורה על המיטה, לאותו אוהל הוא נכנס. הוא יודע שעתיד לצאת שבט קדוש. השכינה הייתה שורה קבע על העוליהם. אז על המיטה הייתה מחכה השכינה. לכן חדר המיטות זה כינוי לקודש הקודשים. כלומר, אותם קדושי עליון, השבטים הקדושים, השבטים ובניהם, הם באו קדושים וטהורים, צדיקים שאין כדוגמתם ירדו למצרים. וכאן הבן שואל, כשהם יוצאים ממצרים, הם באותה רמה צדיקות? מה היה מעמדם? כשהם נעמדו על ים סוף ובא שרו של ים וטען, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, הם הגיעו לממתת שערי טומאה. מה יצא מהגלות הזו? שווה להכניס בן אדם לגלות כשהוא נכנס או קודש קודשים, כשהוא יוצא, הוא תמה מאוד חוץ מהכבוד. ואתה אומר לו, למה? יש גזרה. צריך לחפר על עוון. אני בא לחפר על עוון בזה שאני נכנס לעוון יותר גדול? לא הבנתי. ממצב של יעקב ובניו בעלי רוח הקודש יורדים לדיוטה תחתונה. הם נקראים עובדי עבודה זרה. 49 מדרגות, 49 שערי טומאה. עוד רגע היו נכנסים לשער רנון, מה יצא מהגלות הזו? והוא מילא מפליא, מה הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אל תראה מרד המצרימה, למה שאני לא אפחד? בטח שאני מפחד. ערבת הארץ, המקום הכי קשה בעולם. לא, אל תדאג. ואחריכן יצאו ברכוש גדול, כבר הבטחתי לאברהם. מה שאל לזה מרן ראש הישיבה, הגאון רבי יהודה צדקה? הוא אמר, איזה אבא יסכים שיקחו את בנו, ישימו אותו ליד שלושה אנשים גברתנים, והם ייקחו מקלות, וחוץ מהכבוד ייתנו לו מכות נאמנות, יקיימו בו שובר כל עצמותיו. בסדר? אבל יגידו לו, אל תדאג, נגמור, אחרי שפרקנו אותו, אנחנו נשלם לך 10 מיליון דולר. יסכים או לא יסכים האבא? כבודו, אולי יש לו יותר מ-10 מיליון, הבריאות. 10 מיליון זה הרבה כסף. 100 מיליון. גם לא. טוב, שם יוסיף לך. יצחק אולי יצדק וזה לא תלוי בכסף. מה ברור? 10 מיליון דולר. הבן שלך. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ ישראל ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד עוד אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. תודה רבה. תודה רבה. שוחטים אותנו 150 תינוקות בוקר, 150 תינוקות לילה, שפרות צריך לרחוץ בדמם. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. כל הבן הילוד היורה תשליחו. מה, דברים פשוטים? אל תדאגו, בסוף נצא עם כלי כסף, כלי זהב, סמלות. אומר הגאון רבי יהודה צדקה, וכי מה חשבנו שאברהם אבינו אין לו שכל חלילה? שהוא יסכים לברית כזאת מוזרה? ככה הוא מקשה, והאמת שיש עוד הרבה קושיות, בפרט עכשיו, שאנחנו נמצאים בזמנים מאוד מאוד מורכבים. זה זמן לא קל. כל יום אתה שומע, הרב כעוד חייל נפל. הרב כן, עוד משפחה נהרסה. עוד ילד בן 19, בן 20, בן 21, שלעולם לא יתחתן. לעולם לא יביא ילד לעולם ולא ישתתף בברית שלו ולא יראה את הבר מצווה שלו ולא את החתונה שלו ולא יראה ממנו נכדים. זה לנצח, וזה לא משנה אם יש לו עוד אחים ואחיות. הכאב הוא כאב. היה רבי הרשל מרימנוב, הוא היה ממלא מקומו של רבי מנחם מנדל מרימנוב, שאותו אתם ודאי מכירים. ופעם אחת נודע לרבי הרשלה שהישועות יעקב עליו השלום, הגאון הגדול, שחל ילד והוא לא מקבל תנחומים. כמה שבאו גדולי העולם לנחם אותו, הוא לא הסכים וימאן להתנחם. למה? הפך העולם. דרך העולם, אדם מתבגר, מגיע לגיל שיבה, 100, 110 וכן הלאה. הבנים שלו בני 80, בני 90, בני 70, קוברים אותו. זה דרך העולם. בן קובר אבא, בן קובר אבא. אבא לא קובר ילד. הוא לא הסכים להתנחם. סיפרו את זה לרבי הרשלה. אמרו לו, כמה היה קשור הישועות יעקב לבנו. אמר להם, ככה תביאו לי מהר נייר מכתבים. הביאו נייר מכתבים והוא כותב לו. קייעות לגדול כמוהו. אבל אחרי שהוא כתב את כל התארים של כבודו של הגאון הגדול, אמר לו, כבודו שחל לילד אחד וממאן להתנחם. והוא, רבי הרשלה, שחל 18 ילדים. הוא אומר, וקיבלתי תנחומים. לא יהיה כבודו יותר ממני בבן אחד. ככה הוא כותב לו. הוא מוסיף, ואם תרצה לדעת איך התנחמתי, התנחמתי מכוח אישה אחת. אוהבו דורש שלומו וטובתו, חתם רבי הרשלה, שלח את זה דרך הפוסטה, בית דואר. מקבל את זה, ישועות יעקב, כותב לו מיד. מתי אני מגיע לכבודו, רוצה לדעת מי זו האישה. תגיע מיד. יגיע. אמר לו, מי זה? כבודו יראה לי, זה אשתו, אמו. מי זו שנחמה את כבודו וקיבל תנחומין? אני אשב, היא תדבר מהחדר השני, אני אשמע את הדברים, בוודאי שהם מים קרים על נפש עייפה, ואני אתנחם. אז הוא אמר לו, לא, 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 לא. זה לא אמי, ולא אשתי, ולא אחותי. זה מעשה שהיה. הוא אמר לו, מה היה המעשה? אז הוא מספר לו שאת המעשה הזה, סיפר לו רבי מנחם מנדל מרימנוב בעצמו. ולימים הוא נפגש עם המעשה הזה. רבי נחם מנדל סיפר לו שהוא התארח פעם אצל איזה זוג שהם כיבדו אותו כבוד גדול. ואז הוא ברך אותם באריכות ימים ובבנים. אז הם אמרו לו, אמן, חצי. אמר להם, למה חצי? אמרו לו, אריכות ימים בעזרת השם, אמן. ילדים זה כבר לא שייך. הם כבר מבוגרים והם לא זכו לילדים. הוא אמר, אין דבר כזה, התורה שולטת על הטבע. מה זאת אומרת? אני מברך אתכם שיהיה לכם בן. הרב אמר, למה אתם הורסים? אני מברך אתכם, תאמינו. עכשיו אני כבר לא אומר בן, בן או בת, אבל יהיה. יצא. ונגד הסיכויים, האישה הזאת ירדה ונולדה בת. טוב, נולדה בת. גידלו אותה כלילת המעלות, ובגיל 14 קשרו תנאים לעשות חופה וקידושין. יצאו לדרך, הגיעו לאותה עיירה שהילדה הזאת צריכה להתחתן, ובדרך, בכניסה לעיר, הילדה מרגישה לא טוב. אז היא אומרת לה, זה כנראה התרגשות מהחתונה, את ילדה צעירה. ואתה אם אני מרגישה לא טוב, שמה עליה יד, רואה שהיא קודחת. כנסו לבית הסמוך, קראו לרופא, מגיע הרופא, מודק, אמר, זה נשימות אחרונות, אין מה לעשות. טוב. באמת, אחרי זמן קצר, ארונה בא. האישה הזאת היא... נהפכה עליה השמחה לתוגה, ערב כלולות ביתה. אז היא אמרה לא להוציא את הגופה, לא לגוע בכלום. לקחה את כל הדברים שהיא הביאה, כל המגדנות וכל היינות, הכנסה לבית המדרש ברימנוב, וקרא לכל החסידים. אמרה להם, אני הבת שלי, הייתה צריכה להתחתן עכשיו. נו, אז הבאת לנו עכשיו במשקה. כן, 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 תפרסו את הכל, פרסו מהר את כל העוגות והעוגיות והמגדנות והיינות, והכל מוכן. ואז היא אמרה להם, כשנכנסנו לעיר, אז הגיע אליי שדכן, שאין כדוגמתו, ואמר לי, ביתי, נתתי לך בת אחת, את הולכת לשדך אותו עם בשר ודם? בואי, בואי, תשדכי אותו עם מישהו שהוא הכי חכם, הכי עשיר, הכי טוב. הוא שולט בכל העולם, והוא רוצה להזדווג עם ביתך. מי זה? מי שאמר והיה עולם. אמרה להם, החליט הקדוש ברוך הוא לקחת את ביתי, והוא יודע שזה השידוך הכי טוב בשבילה. באהבה רבה אני נותנת לו את השידוך הזה. בואו, תברכו לעילוי נשמתה ונוכל לקבור אותה בכבוד גדול פה ברימנוב. רבי מנחם מנדל שומע את הדברים, סוגר את הגמרא, אמר להם, ראיתם פעם בריאה כזאת בכל העולם? ראיתם פעם אישה כזאת? היא עמדה על זה שהם יתלו ידיים ויוכלו, והיא הייתה משרתת לפניהם, תאכלו ותשתו, כי זה חופתה של ביתי, מי שאמר והיה עולם. ואחרי זה יצאו לקבור את הילדה. חזר רבי מנחם מנדל, אמר לה, איכן בעלך? אמרה, הוא כבר נפטר, הוא היה מבוגר. ועד בת כמה? אמרה לו. אמר לה, נס אחד קרה יקרה גם השני. ואני מברך אותך בבן זכר. באמת היא חזרה לעיר והיא הרתה, היא התחתנה עם אדם והביאה ילד. ורבי מנחם מנדל לא זכה לסדר לו חופה בקידושין, אבל רבי הרשה לסדר לו קידושין. בחופה הם סיפרו את הסיפור הזה. למה? כי לקבור ילד זה נגד הטבע. והיום בעם ישראל, בעוונות הרבים, יש לנו מאות משפחות אבלות. על הדבר הכי יקר בעולם, ילד של בן אדם. אלפים, אלפים של פצועים. נפגעי חרדה, זה כבר מגיע לרבבות. אז גלות כל כך קשה, ריבונו של עולם, מה התכלית? למה כל הגלות הזאת? למה כל הצער היום והנורא הזה? אז את השאלה הזאת שואל בעל הנתיבות שלום. והוא כותב את זה אחרי שעברנו את השואה. זה הלשון שלו. אומרו בזמן הגלות שראינו דם ישראל נשפך כמו החורבן האחרון שעבר עלינו, שכשליש מן האומה הישראלית נכחד במיתות אכזריות שלא היו כאלו מיום בריאת העולם, שאין לזה שום הסברים. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא אומר, תדע שיש סוד לקדוש ברוך הוא בייסורים ובגלויות שאנחנו עוברים בתוך כלל ישראל, בין כעם, בין כפרט. ואם יהודי לא יאמין באמונת אומן, שכל צער, כל הנחה, כל טיפת דם שנשפכת לו אפילו בשעה שהוא חותך סלט, שזה מגיע ממי שאמר והיה העולם והכל בחשבון מדויק אל אמונה ואין עוול צדיק וישר, שידע שהוא מעכב לעצמו את הזיכוך המושלם. הקדוש ברוך הוא מוריד 70 נפש קדושים וטהורים למצרים כשהוא יודע שזה ערבת הארץ. והוא יודע שהם יצאו משם בממתת שערי תומה, הוא יודע את זה. אומר, אבל ההכנה הגדולה ביותר לקבלת התורה צריכה להיות איסורים, קושי ושעבוד. הראיה, כמה ימים אחרי שעם ישראל יוצאים ממצרים הם זוכים לנבואה? יצחק, זוכר? 50 יום. 50 יום אתה אומר טוב, אבל לא צריך להגיע כזה רחוק. נכון שמעמד הר סיני, אני אמרתי, אלוהים אתם מובני עליון כולכם, אמת. אבל עוד הרבה הרבה לפני. לא כתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי? כמה זמן זה היה על הים?
שבוע.
שבוע. תוך 7 ימים מהגאולה, כלל ישראל מצביעים זה אלי והנבאו. מצביעים באצבע. איך נהייתם נביאים? מתי עברתם את כל המסכת הגדולה שצריך לעבור אדם שמזכך את עצמו להיות נביא? ודאי שפה בקהל הקדוש יושבים אנשים שמשתדלים לעשות עבודה רצינית, רוחנית, מתייגעים בתורה, מתייגעים בתיקון מידות, ביראת שמיים. כמה זכו פה לרוח הקודש? נבואה אין, ביום חורבן בית המקדש. אבל לרוח הקודש, כמה מאיתנו זכו? 50% יש? 25% הוא אומר 5% קוטג'. לא, לא קוטג', קודש, רוח הקודש. כלום. איך יכול להיות? שמה בלי תורה, בלי מצוות. אומר בעל הנתיבות שלום, יסוד בעולם הזה שנקרא ייסורים. והכוח של הייסורים זה לזכך את הדמים העכורים ואת חלקי הנפש שלא מתוקנים ולגרום להם להיות מתוקנים, להביא את האדם לשלמות. ספר בני אהרון, שער הגלגולים בהקדמה ג', כותב הגאון המקובל האלוקי רבי שמעון אהרון אגסי, שמימיו הוא חקר את התכלית של האיסורים. אומר, לא הבנתי מה זה האיסורים האלו. מה זה כל האיסורים? מה עניינם? מה השם רוצה מהאיסורים האלו? והוא כותב באורך גדול את אותה שאלה של בעל הנתיבות שלום, כולם שאלו. אבל הוא אומר, תדע שכל האנדרלמוסיה שאתה רואה מסביב, שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, אמרו רבותינו, כחולמים, כחלומות יוסף. מה קשור? אתה רואה את יוסף הצדיק, סך הכל מספר חלום. מה קורה מזה? זורקים אותו לבור, מוכרים אותו, 4 פעמים הוא נמכר, בסוף לעבד נמכר יוסף. איזה בושה. צדיק מת לפני רשע. גוי צריך להגיד ליהודי צדיק, קודש קודשים, בן של צדיק, נכד של צדיק. תכין לי תה, תכין לי קפה, תנקה פה, תלך שם. איזה בושה, יוסף הצדיק. ואחרי זה, כמה תלאות הוא עובר כדי לשמור על הקדושה שלו. שנה תמימה. ואף על פי כן הוא עומד איתן, ותשב באיתן קשתו ויפוז עוזרו ידיו. מה הפרס שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא על ידי שהוא עמד בניסיון? 10 שנים בצוהר של מצרים. אחרי זה עוד 2 שנים, כי השתדלת יותר מדי, אמרת 2 מילים, זכרתני והזכרתני. כמה תלאות. אם יוסף עוצר את עצמו באמצע ושואל בתוך הזמן הנורא הזה, הוא בן 30 בעומדו לפני פרעה, הוא בן 17 כשהיה רואה בבית אביו, זה 13 שנה של מרורים. אם הוא היה שואל, ריבונו של עולם, איזה מין סדר יש בעולמך? אם הוא היה מפקפק באמונה, הוא לא היה עולה למדרגה הגדולה. אבל שם שמיים שגור בפי, ויוסף הצדיק מחזיק באמונה עד הסוף. נמצא תכלית הירידה שלו, הביאה לו את תכלית העלייה. אנוכי העלך גם עלו, שאומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תירא מרידה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, מלמד שהשכינה יורדת עם עם ישראל לגלות, ועם כל אחד ואחד עמו אנוכי בצרה. אני מבטיח לך עלייה כפולה. אומר הגאון רבי יהודה צדק, מה אתה חושב שאברהם אבינו הסכים לזה שניכנס למצרים ויענו אותנו בסוף ייתנו לנו כמה שקלים? הוא ידע שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, רכוש גדול, אין הכוונה לכסף, לשמלות. הכוונה הייתה לדבקות האלוקית בכוח התורה שנקבל. ולא היינו יכולים לקבל תורה בלי שניכנס למצרים. אי אפשר לזכות לכלום רוחני בלי שהאדם לא מתייסר. ואם אנחנו נמצאים רגע לפני הגאולה ואנחנו מצפים לזה ומקווים לזה ומייחלים, אנחנו לא מחשבי קיצים, אנחנו לא אומרים תכף נגאלים. הלוואי וכן והיום. אבל לא אומרים תאריכים. כמה אנשים חיכו בפסח של הקורונה שמשיח יגיע בבוקר, כמה בבוקר ומשיח לא הגיע, ונשברו כליל. לא צריך. אם אנחנו רוצים משיח, אנחנו מבינים שכדי להגיע לתכלית המעלה שתהיה בזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא הולך לשפוך את רוחו עלינו. וניבאו ביניכם ובנותיכם. ומלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים, כולם, כולם יזכו. האיש היה נראה הכי פשוט, יזכה לתכלית המעלה. איך זוכים לזה? זה לא בקלות. כל מצווה מוסיפה, כל פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אבל לא זוכים למדרגות רוחניות, אלא בכוח איסורים. זה הכלל שהשם טבע בבריאה. לכן תחילת הבריאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, כל אחד מהמילים מרמז על גלות, כמו שכתוב בראשית רבה. לומר לך שכל הגלויות הם חלק מהתיקון של העולם. זה עולם התיקון. ונשמת העולם זה עם ישראל, והם מביאים את העולם לתיקון מכוח האיסורים שהם עוברים. אי אפשר לברוח מאיסורים, אפשר להמיר איסורים באיסורים. אבל לברוח אי אפשר, ולכן איסורים לא תלויים בעוונות. יכול להיות אדם צדיק קודש קודשים שאין לו שום עוון, והוא מתייסר. וזה ערס גדילתו. מה הכוונה? זה מה שמגדל אותו. ההיריון של תלמיד חכם זה אדם כימות באוהל, שהוא ממית עצמו באוהלה של תורה, שחורות כעורב משחיר פניו על התורה הזוכה. אין אתה מוצא חמאה של תורה, אלא רק במי שהקי חלב שינק משדי אמו. מה זה בא ככה? פתאום הוא בא, יוצא לו חמאה של תורה? מה זה קורה פתאום? בין לילה היה, בין לילה עבד. בדור שלנו מלמדים אותנו שאפשר הכל בקלות. זה לא אמת. אי אפשר להיכנס לישון בלילה, לישון 8 שעות, וגם באותו לילה לזכות ללמוד את כל השס. אין דבר כזה. ואפילו מסכת אחת זה קצת קשה. ללמוד בלילה אחד מסכת אחת קצת קשה. אבל מלמדים אותנו שהיום זה הכל ברגע. הופ, הגענו. אין את זה בתורה. אין קיצורי דרך. אדם עובר איסורים, עובר קשיים, זה בכלל לא קשור אם אתה צדיק או רשע. התורה מעידה על איוב, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. ככה כתוב מעיד. מפורש בתנ"ך. סבל או לא סבל? מי כמוהו סבל. הוא נהיה סטיקר, איסורי איוב. שם דבר בעולם. זה משנה אם אתה צדיק או רשע? זה לא משנה. יש שאת איסורים. זה התעודת כניסה של כל יהודי ליום הדין. לפעמים אנשים מסכנים חווים קושי, ברוך הבא כבוד הרב. ילד ששר מהדרך, ילדה שלא עושה את רצונם, ואז הם מתחילים להאשים את עצמם. כי אני לא צדיק, אז ככה זה קרה לי. אין קשר. מגיל 12 שנה ביום אחד לנקבה ו-13 שנה ביום אחד לזכר, יש להם בחירה לעשות מה שהם רוצים. אתה מחויב בתוכחת אם אתה יודע להוכיח. הוכיח, תוכיח את עמיתך, זו מצווה דאורייתא, אבל ולא תישא עליו חטא, זה התנאי לקיום המצווה. זה שבני או ביתי, זה לא אומר שמותר לי חס ושלום לפגוע בהם. לכן כותב הרב, שכשהתורה אומרת שאנחנו נתפזר בין הגויים ועבדתם שם אלוקים, מעשה ידי אדם, אצבע אבן וכו', וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. מי אמר לך שאני אמצא? אולי אני לא אזכה למצוא את השם. אומר הנתיבות שלום בשם הבעל שם טוב, כיוון שיצאנו לגלות ושם נתייסרנו באיסורים, צעקה של יהודים מתוך איסורים להשם, מובטח שהקדוש ברוך הוא ימצא לו. ולכן כתוב משם. מה זה משם? ביקשת את השם אלוקיך משם. לא צריך את המילה משם. אומר משם זה מעומק הגלות והאיסורים. אז עכשיו שכלל ישראל עוברים איסורים, לא להתחמק מהאיסורים האלו. תהיו חלק מהם. תלכו ותגישו עזרה לאותם אנשים שנאנקים, אם אתם יכולים לנשום בסדירות, ברוך השם, הנשימה סדירה. אני לא כל כך מתייסר. בתי חולים מלאים בבחורים צעירים, שעד לפני חודשיים היו עם שני רגליים שלמות, שתי ידיים שלמות, ראייה, שמיעה. היום אין יד, אין רגל, אין ראייה. חלקם לא יכולים להקים בית, חלקם לא יכולים להתחתן לעולם. מישהו צריך להכיר להם טובה על זה, הם עשו את זה בשבילנו. אם זה לא יקרה בעזה, זה יקרה פה חלילה. אם אנחנו יש לנו כוח להילחם מול מחבלים צמאי דם שלא חסים לא על נער ולא על זקן, לא על תינוק ולא על עולל, זה אכזריות שאין כדוגמתה. מינימום הכרת הטוב. אפשר ללכת לקחת את הילדים, להראות להם שאנחנו מכירים טובה, נכנסים, קונים חבילת במבה, לא צריך של אוסם, תקנה אפילו במבה לולו. חצי שקל, 50 חתיכות, תעבור מיטה מיטה, תן לחייל, אפילו אם הוא לא יכול לאכול. תודה רבה. הכרת הטוב, יש הכרת הטוב לכלב, להבדיל. לא יחרץ כלב לשונו, לוקחים את הצורה שלו, מעבדים עם זה אורות, עושים על זה ספר תורה. התורה ציוותה את זה. הכרת הטוב לכלב. הכרת הטוב לחמור. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בלי חקר ושיעור, הכרת הטוב לאדם. על אחת כמה וכמה, והכרת הטוב למי שמסר נפשו, מי יכול לדבר? הם כותבים, החיילים כותבים מכתבים, בדרך הקריא לי מישהו, חייל, נהרג אתמול, הוא כותב, אם תראו את המכתב הזה, תדעו שאני לא מתחרט, ואם הייתי יכול לחזור, הייתי חוזר שוב פעם, אף על פי שהוא יודע שהוא ימצא את מותו במוות, במלחמה הזו. שיכולתי לא לצאת לקרב ובחרתי לצאת, אין לי דרך נעלה יותר מזו למסור את החיים שלי למען האחים שלי. איזה אצילות נפש. אתה רואה שתיים מתקוטטים, אתה בורח שבטעות לא תיקווה בגחלתן. פה יודעים שיש פצצות ועיריות עד מנת להרוג ונכנסים כדי להגן. מינימום הכרת הטוב, כחלק באיסורים של עם ישראל. אתה מוריד מהאיסורים שאתה צריך לעבור. כשהשם יראה שאיש את רעהו יעזרו, לאחיו יאמר חזק, הוא יסיר מעלינו את עול הגלות, ונזכה לגאולה של המים, הרה בימינו. אמן.